ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת הגמרא, קצת יותר מאמצע העמוד, 15 שורות מלמטה. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו דין מנחת אישה הנשואה לכהן. 1. הקמיצה. 2. השיריים. בשיעור הקודם למדנו את המשנה, דווקא משנה ארוכה, והנקודות האלו הוזכרו אמנם בכותרת בלבד, והגמרא שלנו היום עוסקת בנושא הזה עם מקורות. עיקר הלימוד בשלב הזה נראה לי דרך הרש"י, שבעזרת השם נלמד ביחד. להרבה מאיתנו זה תחום חדש, זה סוגיה שכל כולו עניין של מנחות. הזכרנו בשיעור הקודם שמנחה שכהן מביא, בניגוד למנחות של שאר עם ישראל, אולי רק נגיד מנחה רגילה שמביא בין אחד מבני ישראל, לא כולל כהנים, לוקחים ממנו קומץ ומעלים את הקומץ על המזבח, מקטירים את הקומץ, וכל הנשאר, השיריים, נאכלים לכהנים בעזרה במסגרת קודשי קודשים. אבל כשמדובר בגבר כהן שהוא מביא מנחה, יש לציין שיש מנחות שהן חובה ויש מנחות שהן נדבה. אז לגבי המנחות של כהן, המנחה כולו קליל. יש במה שאמרנו עכשיו מחלוקת תנאים, ואנחנו הוספנו בשוליים לקראת סוף העמוד מנחת חוטא של כהן, זה מנחת חובה. לפי הרבנן כולו קליל ואינה נקמצת. לפי רבי שמעון, הקומץ קרב לעצמו והשיריים קרבין לעצמן. ויש עוד שיטה, רבי לזר ורבי שמעון, קומץ קרב והשיריים מתפזרים, כלומר נשרפים הבית הדשן. הגמרא, כפי שאנחנו אמרנו, התייחס למנחת חובה ומנחת נדבה. ואנחנו עם ההקדמה הכללית הזאת נתחיל את הגמרא. תנו רבנן, כל הנשואות לכהונה, מנחותיהן נשרפות. כיצד? כהנת, לוויה וישראלית. כהנת כוונה בת כהן, או שאר אנשים שנישאת לכהן, אין מנחתה נאכלת, בפני שיש לו חלק בה, לבעל שהוא כהן, ואינה עולה כולה, מפני שיש לה חלק בה, אלא הקומץ קרב בעצמו, והשיריים קרבין בעצמן. הנקודה האחרונה, שהשיריים קרבין בעצמן, לא כל כך פשוט. והגמרא שואלת, איקרי כאן, למה שלא נקרא, נתייחס למצב הזה של הקטרת השיריים כדבר שבעצם אסור לעשות? למה שלא נתייחס לזה? כל זה כאן כלל שנלמד מהפסוק. אבל הנה הכלל, כל שהוא ממנו לאישים, אישים כוונה אש, כל שמו על האש מה שצריך, ועכשיו יש מה שנשאר שלא הקטירו על המזבח, אותו שאירית, אותם שיריים, הרי הוא בבל תקטירו. ומה שנאמר פה בגמרא זה מבוסס על גזירת הכתוב בפסוק. אז אם ניקח למשל מנחה, נותנים את הקומץ לאש, מקטים את הקומץ, השיריים הם נקראים ממנו לאישים, כי לאש לקחנו את הקומץ, מה שנשאר זה לא מקטירים. אז איך התנא אומר שמנחת אישה נשואה לכהן השיריים קריבין לעצמן? זה השאלה. לזה יש שני שלבים ומספרנו אותם בגמרא, אחד ושלוש שעות מסוף עמוד אתם רואים מספר שתיים. אמר רב יהודה ברגע רבי שמעון בן פזי, הפתרון לבעיה היא כך, דמסיק לו, אתה מעלה את השיריים לשום עיצים, חומר בעירה, לשום עיצים, העיקר חומר הבעירה לאש המזבח היו עץ. עכשיו השיריים האלו אתה מעלה אותם כתוספת לחומר בעירה לשם עצים, כרבי אליעזר. דתניא לזה אומר, לריח ניחוח אתה מעלה, מה שהזכרנו כאסור לעלות כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו, זה אם אתה מעלה אותם לשם ריח ניחוח, לשם מטרת קורבן, אבל אתה מעלה הוא לשום עצים. עכשיו, התשובה הזאת שאפשר לעלות את השיריים לשם עצים, הניחה לרב אליעזר, דאית לו אי סברה, אלא לרבנן דלת לו אי סברה מאי איכא למימר. אז כפי שהגמר מציינת, הדין הזה, כל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו, אבל אתה יכול לעלות אותו לשם עצים, כל זה טוב ויפה ונכון לפי התנא רב אליעזר, אבל הבר פלוגתא של בזה, החכמים שלא מסכימים עם זה, אז מה עושים? אז הגמרא עונה, דאבדי לו כרבי אליעזר ברבי שמעון דתניא. רק נקדים ונאמר, מה עושים עם אותם שיריים שמצד אחד אתה לא יכול להקטיר, מצד שני אתה לא יכול לאכול, כמו שהגמרא ציינה מקודם? אז מה עושים? לוקחים את השיריים והם מתפזרים על בית הדשן. מה זה מתפזרים על בית הדשן? מתפזרים זה נשרפים. מה זה בית הדשן? זה מקום במקרה שלנו בעזרה שדברים שהם פסולים להקרבה, נפסלו להקרבה, יש מקום ש שורפים אותם, זה נקרא בית הדשן שממוקם בעזרה. והנה אז הגמרא שעונה, אז מה עושים עם השיריים? דאבדי לו כרבי אליעזר ברבי שמעון דתניא. ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה שממשיך עד שורה שלישית בעמוד ב'. דתניא רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, הקומץ קרב בעצמו והשיריים מתפזרים על בית הדשן. הסברנו כבר ונגיד עוד פעם, השיריים נשרפים על בית הדשן. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ואפילו רבנן לא פליגי על ידי רבי אליעזר ברבי שמעון, הגמרא לא מרחיבה פה, היא אומרת שיש איזושהי מחלוקת, זה קיים אלא במנחת חוטא של כהנים, דבת הקרבה היא. הרבנן שחוקים על זה שם טוענים שאין קמיצה ושיריים, זה נכון במנחת חוטא של כהן גבר, כי הוא בת הקרבה, ולכן לפי הרבנן כולו כליל, אבל המנחת כהנת שאי אפשר להגיד על השיריים שזה בת הקרבה. אז מה עושים? אפילו רבנן מודו שהשיריים מתפזרים על בית הדשן. כפי שאמרנו מוקדם יותר, עיקר הלימוד בסוגיה והמקורות והרקע נמצא ברש"י. ובהזדמנות הזאת אני רוצה ללמוד יחד איתכם את הרש"י, ונעבור על הסוגיה עוד פעם, אבל דרך רש"י. דיברנו על מנחת כהנת, אישה הנשואה לכהן, והגמרא אמרה שהקומץ קרב בעצמו והשיריים קרבים בעצמן. רש"י אומר, ואנחנו מתייחסים לרש"י בשורות הקצרות, באמצע השורות הקצרות, דיבור מתחיל מפני שיש לו חלק בה, ולכן אמרנו שהשיריים אינם נאכלים. אומר רש"י שהוא מקריבה משלו. האישה שמביאה המנחה זה מכספי בעלה הכהן, הוא כתיב כל מנחת כהן, וההמשך הוא כליל תקטר, כליל, הוא כולו נשרף, לכן אנחנו לא יכולים לאכול את השיריים. ואינה עולה כליל, ולא מכניסים את כל המנחה בבת אחת לתוך האש, מפני שיש לה חלק בה. מה זה שיש לה? שלחפרתה היא באה, זה באה המנחת, המנחה שהיא מביאה זה לשם כפרתה, ואין מנחת זר ובת כהן קריבים כליל ולא כמיצה. השיריים קריבים לעצמן לאחר שקרב הקומץ. אז שאלנו איך אתה יכול להקריב את השיריים, קרי כאן כל שממנו, והנה רש"י מביא את כל הרקע. הפסוק אומר, כי כל שעור וכל דבש לא תקטיבו לשם. הווה לי למכתב אותו פסוק שקראנו עכשיו, היה אפשר לכתוב, הווה לי, סליחה, אני רוצה לדייק, זה מה שהיה צריך להיות, כי כל שעור וכל דבש לא תקטיבו. הווה לי למכתב. למה לי למכתב ממנו? אנחנו הוספנו בשוליים ממול את הפסוק, כל מנחה שתקריבו לשם לא תיאסר חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לשם. היה אפשר לכתוב את הפסוק בלי הממנו, אלא, אז למה כתוב ממנו? למדרישי נמי בן פנפשי, לדרוש אותו בפני עצמו. איך? לא תקטירו כל, לא לעלות לאש המזבח כל דבר שממנו עולה כבר אישה לשם. ויש בכלל לב זה בשר כל הקורבנות חוץ מעולה. מה קורה אצל שאר קורבנות? אצל שאר קורבנות יש זריקת דם, יש הקטרת אימורים, איברים פנימיים, והשאר נאכל, אם זה על ידי הכהנים בקודשי קודשים, אם על ידי הבעלים בקודשים קלים, זה הבשר. אז האיסור שאמרנו כל שממנו לאישים הרי הוא בבעל תקטירו, זה מתייחס לאיסור הקטרת הבשר חוץ מקורבן עולה שכמובן כולו קליל. ויש בכלל זה שירי מנחות, וזה הנושא שלנו והחנמי, ואצלנו פה האישה שמקריבה קורבן מנחה זה אומר באתר חלק של האילן למזר, אולי צריכים להגיש את חלק שלה, ואבי הקטרת קומץ כהלכתו. אם זה קורבן האישה, אז מקטים רק הקומץ והשיריים נאכלים, ואילו השיריים גמורים הם, זה שיריים גמורים, ויש להם בכלל בבעל תקטירו. אם הם כך, השיריים של קורבן מנחה רגיל נאכל כמו הבשר אצל קורבנות, אצל זבחים. אז מה עושים? כי יש גם חלק שלא, דמסיק ולשם עצים. דנימה החיים רואים הן להקטיר, ולא הייתה רויה להיקמץ כדין מנחת כהן. אם המנחה של הזאת הנשואה לכהן מדגישים את החלק שלו, אז הוא לא היה ראוי לקמיצה, כפי שאמרנו שאצל מנחת כהן מן השואה לא לוקחים קומץ, שמים את הכל, הכל הכל, באש. אז אם כך שלא היה ראוי להיקמץ, הרי זו הפטרה לשמה, וקמיצה לומר ולא מורדת. אז זה שמקטים את השיריים, זה מה שצריך להיות, וזה שלקחו מקודם קומץ ממנו, זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא משנה. ואם ראויה הייתה להיקמץ, ואילו שיעריה, הרי הן כשאר עצי המערכה. זה מה שאני מרוויח בכך שאני מעלה אותם לשם עצים. ואז הגמרא אומרה, כל הדברים האלו הם מתאימים אם מדובר בשיטת רבי אלעזר. אומר רש"י, כי רבי אלעזר פלוגתא בזבחים, מה הרקע של רבי אלעזר ובא הפלוגתא שלו? במסכת זבחים, איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה. כידוע, איברי קורבן עולה מוקטרים, מכניסים אותם לאש המזבח, כי עולה קורבן עולה כולו קליל. כשמדבר באיברי חטאת הם נאכלים, אבל כאן קרה תערובת. אבל זה אומר, יתנם למעלה, הם מעלים את הכל, כל התערובת על ראש המזבח, ורואה אני את בשר חטאת על מזבח כאילו הן עצים. זה הפתרון, אז מכניסים את הכל ויש כולל בשר החטאת, מאחר שאני לא מזהה איזו הם איברי חטאת ואיזו איברי עולה, אני מכניס את כל האש ואני מתנה ואומר שאיברי חטאת שאני כעת מכניס לתוך האש, אני עושה את זה לשם עצים, לשם תוספת חומר בעירה. וחכמים אומרים תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה. הם אומרים שתשאיר אותם למטה על הרצפה, תמתין עד עד שתעובר צורתן, זה עד שהם נפסלים בלינה, כלומר עד עד עלות השחר של מחר, זה תעובר צורתן. ואז יש לך כאן איברי קורבן שנפסלו, אז אתה מוציא אותם לבית השריפה. שאסור להקטיר איברי חטאת משום לב וכל שממנו לישים, זה מה שהזכרנו מקודם, אי אפשר להקטיר את איברי החטאת בגלל שנתתי לאש את האימורים אחרי זריקת הדם, הקטרתי ממנו לישים האימורים, האיברים הפנימיים, הבשר שנשאר הוא נקרא ממנו לאישים, הוא מה שנשאר אחרי שהכרתי את מה שמגיע לאש, והרי הוא בבל תקירו. זה החכמים. ובלזה סבר בתרי דהו קרא כתיב אחרי הפסוק כל שממנו לאישים, זה היה פסוק יוד א', בפסוק יוד ב' כתוב קורבן ראשית תקריבו אותם לשם. שעור ודבש ביקורים אתה מביא מן התמרים ומנחת שתי הלחם שהוא ראשית מן השעור, זה שעור ודבש, הכוונה לשתי הלחם ולביקורים שבאים בצורת התמרים שממנו יש דבש. ובסוף פסוק י' ב' אומר ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. אז הקטע הזה קאי נמי מה שכתוב בפסוק י' א', ממנו ישב השם דעוקמי בבל תקטירו, והשמינה דלו עשה הקטרתו אלא כשמתכוון לריח ניחוח, אבל לשם עצים זה בסדר. אבל לפי החכמים שלא הסכימו עם רבי אלעזר שאין להקטיר את השיריים אפילו לשם עצים, אז מה עושים במקרה שלנו עם השיריים של המנחה שהביאה אישה נשואה לכהן? כולב זה רבי שמעון מאחות פרגל ומנחות גבי מנחת חוטי כהן שמביא על, מתי כהן מביא מנחה, מנחת חוטי? על שמיעת קול או על ביטוי שפתיים או על תומת מקדש בקודשיו בדלי דלות. אני לא אפרט עכשיו העבירות האלו, אבל אם הוא חסר אמצעים לגמרי, הוא דלי דלות, לא יכול להביא את הבהמה, לא יכול להביא עופות, אז הוא יכול להביא רק המנחה, זה נקרא מנחת חוטי. ולגבי המנחת חוטי, רבי אלעזר ורבי שמעון ורבן חוקים. ופליגי ובנה לידי רבי שמעון, ואמרי, והייתה לכהן כמנחה. מנחת חובתו של כהן כליל כמנחת נדבתו, ואינה נקמצת. ויאמר רבי שמעון, כמנחה של ישראל. מה שישראל נקמצת, אף מנחת חובה של כהן נקמצת, כמו מנחת חוטא, כן לוקחים ממנו קומץ. אם המנחה ישראל שירה נאכלים, אף זו שירה נאכלים, תלמוד לומר, והייתה לכהן כמנחה. לכהן כמנחה לעניין עבודת כהן, שתונה כמיצה, ולא לאישים כמנחה. הכיצד? הקומץ קרב לעצמו, והשיריים קרבים לעצמם. ולת לי, לפי מה שאמרנו עכשיו, לפי רבי שמעון, הוא לא אומר כל שממנו לאישים כלל. הוא לא רואה בזה לאו. ולכן אפשר להקריב את השיריים גם כן, אפילו שלא לשם עצים, אלא לשם הקרבה גמורה. אז בינתיים למדנו עקב שהרבנן סוברים שמנחת חובה של כהן כליל כמו מנחת נדבתו. רבי שמעון חולק, הוא אומר שמנחת חובה של כהן נקמצת ומקטירים את הקומץ וגם מקטירים את השיריים. ואנחנו ממשיכים ברשי, רבי אלעזר ברבי שמעון פליגלי ואמר קומץ קרב לעצמו, אותו מנחת חובה, מנחת חוטא של הכהן, הקומץ מקטירים אותו ושיריים מתפזרים לאיבוד. ואנחנו ממשיכים שוב פעם לעמוד ב', שורה ראשונה ברשי. ואפילו רבנן לא פליגלי אלא במנחת חוטא של כהנים, דבת הקרבה היא, ולכן דמקשי, הם עושים הקש חובתו לנדבתו, דלו באי כמיצה. שוב פעם, זה שיטת הרבנן, שכמו אצל מנחת נדבה של כהן שלא קומצים אלא מכתירים את הכל, גם כן מנחת חובה של כהן. אבל דבת הקרבה היא בעניין מנחת אישה שנשואה לכהן, אי אפשר להגיד שהכל בת הקרבה, תדלמה בת רדית האזלינן, אולי מדגישים את החלק שלה, ושיריים גמורים נינו, שירים רגילים, ואפילו רבנן מודו דמתפזרים, כלומר לא מכניסים את השיריים לאש. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. בת ישראל הנשואה וכולי, והמשנה דיברה על כהנת שנישאת ישראל, מנחתה נאכלת. כשמדובר בבת ישראל הנישאת לכהן, אז השיריים קרבים אבל לא אוכלים את ה... הקומץ הוא קטר, אבל לא אוכלים את השיריים. מהי טעמה? הרש"י אומר, מהי טעמה כמר מתאיתים מנחת כהנת נאכלת כשאינה נשואה לכהן, או כשהיא נשואה לכהן אינה נאכלת? כליל מי הלא הביא, אבל מצד שני לא מתאים את הכל. דאמר קרא, הגמרא עונה, וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכיל. כהן, רק אצל גבר כהן אומרים שכולו כליל ולא כהנת. כהנת מתחללת, כהן אין מתחלל. אמרנו שאם בת כהן או אפילו כל אישה שקשירה לכהונה אבל נבלה לאסולה, היא מתחללת. אבל אם כהן בעל אישה שאינה ראויה לו, הוא לא מתחלל. כשאנחנו מדברים על מתחללת, זה אומר שאם היא בת כהן היא אסורה לאכול בתרומה, וכמו כן היא לא, היא מתחללת, היא נאסרת להתחתן עם כהן. מנהלן, מנהלן את החילוק הזה, דאמר קרא ולא יחלל זרעו בעמיו. במילה הזאת יחלל יש שני חילונים, אחד לה ואחד לזרעו. זרעו מתחלל והוא אינו מתחלל. אם כהן למשל נשא גרושה, אז הדן נקרא חלל, הוא אינו בדיני כהונה, הוא לא אוכל תרומה, הוא לא מקבל עלייה של כהן וכו'. אבל האבא שהוא נשא גרושה לא קורה לו כלום, כמובן אם הוא מגרש אותה הוא חוזר למעמדו הקודם. כהנת מתאמה למתים, ובניגוד לגבר כהן שלא מתאמה למתים, מה היא טעמה? אמר קרא, אמור אל הכהנים בני אהרון. זה בפרשת אמור שמיד מדובר בדיני תומה של כהנים, אז העזרה הוא לבני אהרון. בני אהרון הם מוזרים שלא לתמות, ולא בנות אהרון ולא הנקבות. כהן אוכל בקודשי קודשים, תכתיב כל זכר בבני אהרון יאכלנה, וזה רק אצל הגברים הכהנים רשאים לאכול קודשי קודשים, כמו קורבן חטאת, קורבן אשם, ולא הנשים שלהם. ומה בין איש וכו'. בנושא שכתבנו בשוליים נמצא מקורות להבדינים השנויים במשנה בין איש לאישה. כעת הגמרא פותחת בעניין ההבדל בין איש לאישה בקשר לצרת. הגמרא מצטטת פסוק מויקרא פרק י"ג, פסוק מ"ד. אנחנו נתייחס קודם למה שהוספנו בשוליים, הפסוק איש צרוע הוא תמי הוא. יש המשך לפסוק, פסוק מ"ה, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, איש צרוע אין לי אלא איש. אישה מניין ששייך אצל אישה גם כן הצורת, נגע צורת, כשהוא אומר, וזה בפסוק מ"ה, והצרוע אשר בו, הרי כאן שניים. אם כן, מה תלמוד לומר איש? אם אנחנו מרבים גם אישה, אז מה התועלת לכתוב בפסוק מ"ד איש? הגמרא עונה לעניין שלמטה. כלומר, מה שכתוב בפסוק מ"ד קשור למה שכתוב בפסוק מ"ה. איש פורע וכו', ולא האישה. זה מה שמוזכר, כפי שראיתם מקודם, בפסוק מ"ה. האיש מדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה. כשלמדנו את המשנה, הזכרנו שאבא יכול להטיל על בנו הקטן נזירות, אבל אמא לא יכולה להטיל על בנה הקטן נזירות. אמר רבי יוחנן, המקור לזה הלכה היא בנזיר, זה הלכה למשה מסיני. האיש מגלח על נזירות אביו ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. וגם זה הסברנו במשנה וציינו שלמדנו על כך במסכת נזיר, שאם אדם קיבל עצמו נזירות ושם בצד כסף כדי לרכוש הקורבנות שנזיר מביא בסיום הנזירות, ואותו אדם מת, השאיר בן, הבן יכול להשתמש בכספים אלו לנזירות שלו, בת לא יכולה. אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר. האיש מקדש את ביתו ואין האישה מקדשת את ביתה, תכתיב. ואנחנו הוספנו כמה מילים מהפסוק לפני הציטוט בין השורות, ואמר אבי הנערה אל הזקנים את ביתי נתתי לאיש הזה. והמשמעות פה שאבא יכול להעביר או לתת את ביתו לגבר לשם נישואין, אבל אמא לא. האיש מוכר את ביתו ואין האישה מוכרת את ביתה, דכתיב כי ימכור איש את ביתו, כוונה למכור אותה לשמש כאמה עברייה, וכל זמן שהיא קטנה, התורה מעניקה זכות לאבא למכור אותה, אבל לא לאמא. האיש נזכר לרום וכולי, מה היא טיימה? ורגמו אותו. מה היא אותו? היא למה אותו ולא אותה שאין סוכלים נשים, אישה למשל שמחללת שבת ועדים, היא תרובה מה? היא לא נזכרת והגתי והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא. אז מה הכוונה ורגמו אותו? אלא אותו בלא כסותו, ולא אותה בלא כסותה. כשסוקלים את האישה, היא לבושה. האיש נתלה וכולי, ואין האישה נתלית. מה הייתה? מה הכל לומר כך? ושוב פעם, למדנו את זה במשנה, והסברנו שאחרי שהאדם נסכל במיטת בית דין, אז לוקחים את הגופה, תולים את הגופה על עץ עד קרוב לשקיעת החמה, מעלים את הגופה, תולים את הגופה ומיד מורידים את הגופה. הדבר הזה שתולים את הגופה על מי שהתחייב מיטת בית דין, זה אצל רק גבר. מה הייתה מה? אמר קרא ותלית אותו על העץ, אותו ולא אותה. האיש נמכר בגניבתו ואין האישה נמכרת בגניבתה. אדם שגנב ואין לו מה לשלם, אז התורה אומרת שהוא נמכר בגניבתו. אבל מה קורה אם אישה גנבה ואין לה איך לשלם? היא איננה נמכרת. מה הייתה? מה קרא? ונמכר בגניבתו. בגניבתו ולא בגניבתה. אז אנחנו בסייעת הדשמיה הצלחנו ללמוד ולסיים פרק שלישי של מסכת סוטה, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל את הפרק החדש, פרק רביעי, פרק ארוסה. עד כאן שיעורנו להיום.